כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, תודה שהצטרפתם אלינו, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, איתנו באולפן, אריאל בן דוב ותמיר צוברי, שעושים איתנו את התוכנית. ניתן להזין לנו גם דרך אתר כאן וביישומון כאן עוד, שם אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים. חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות, זה מאוד משתלם. וחינם, כמובן. כמו כן, באו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, ואנחנו מאוד אוהבים לדבר איתכם שם, אז עשו זאת, בבקשה.
היום אנחנו נקדיש את כל התוכנית שלנו לעניין ספרותי מאוד, הטלוויזיה. זה חיבור שאני אוהב, גם הרבה פעמים אני סוגר את הספר ואני הולך לראות טלוויזיה, כי כמה
יובל,
אפשר.
יובל, אתה לא רואה טלוויזיה.
נכון.
בוא נדבר על זה רגע, אנחנו עושים תוכנית על טלוויזיה, אין לך טלוויזיה בבית.
לא, אבל...
בוא נודה בזה.
אבל זה העניין,
אוקיי,
זה העניין, כבר לא
נכון,
צריך,
נכון,
יש נטפליקס, אפשר לראות ברכבת, כדי להפריע לכולם, אתה צופה בסמארטפון
ברכבת?
שלך.
ברכבת? אתה נוסע ברכבת?
לא, מה פתאום,
מה פתאום. מה אתה ממציא עכשיו?
רק מוניות.
אתה נוסע ברכבת.
טוב, אז אנחנו נדבר עם כמה אנשים...
זה היה דוגמה לפייק ניוז,
לגמרי,
לכל האנשים.
לגמרי,
אפשר לראות ברכבת. אנחנו... יובל פעם אחרונה שהוא נוסע ברכבת, לא יודע, זה מתי זה היה.
מתי פעם אחרונה יצאתי מתל אביב.
בדיוק.
אבל זה תוכנית על ספרות, אנחנו בעניין של בידיון, אנחנו נדבר
נכון.
הרבה על בידיון היום
נכון.
ועל המציאות. נדבר עם כמה אנשים שנמצאים בצומת שבין ספרות הטלוויזיה. ננסה... למרות שבטח לא נצליח, לא לשאול אותם בהכרח האם הטלוויזיה עומדת להרוג את הספרות, אלא דווקא איך השתיים כן חיות זו עם זו, מה טיב מערכת היחסים הלא ממש מונוגמית וגם לא ממש אפלטונית שהן מקיימות, ואלו צאצאים משונים יוצאים מהמערכת היחסים הזאת.
אמת ויציב, אנחנו נדבר עם אסתי נמדר, מנהלת הדרמה של ארץ ההפקות, שהפיקה את הסדרה שטוקהולם, שמשודרת בכאן 11, ומבוססת על ספר באותו שם של נועה ידלין. נמדר היא גם עורכת התסריט, והיא גם מרצה לתסריטאות, שבין השאר מלמדת איך עושים עיבוד של ספר לתסריט. אז נשאל אותם המון שאלות בעניין הזה. נדבר עם דרור משעני, סופר שכתב את סדרת ספרי המתח של אברהם אברהם, שאני קוראת לו אברהם אברהם.
ככה נפלתי צריך.
כן? אז כן. למה הוא לא הוריד את ההי? אברהם אברהם. שחצה את הקווים, ועכשיו חצה את הקווים, בגד, דרור משעני. ועכשיו הוא בין יוצרי הסדרה תיק נהדר, שמבוססת על הספרים שלו, ותשודר בשנה הבאה בקשת. במקביל, הוא עוסק בפיתוח רעיונות לסדרות טלוויזיה ובעריכת תסריטים, סדרה שמבוססת על רעיון שלו ושל שיר החדד הופקה ושודרה ב-CBS, הצלחה פנומנלית. נדבר גם עם דוקטור איתי חרלפ, חוקר טלוויזיה, מרצה במכללה האקדמית ספיר, שבין השאר הרצה בנושאים האלה, הוא הרצה מספרות לטלוויזיה המקרה של יורם קניוק.
כן.
נשאל אותו על המקרה הזה, אני מניחה שהוא מתכוון לנבלות.
כן, כמובן.
שהייתה באמת... ספר אהוב עליי וסדרה אהובה עליי.
ממש מצוינים.
הרעיון הזה שהזקנים יוצאים והורגים את הצעירים,
זה יופי. זה פשוט יופי של דבר. תשמעי, בוא נדבר על זה רגע. זו טענה ששומעים כבר לא מעט שנים, שזה תור הזהב של הטלוויזיה, ואם פעם מספרי הסיפורים הגדולים שבחרו בספרות, ואחר כך הם עברו לקולנוע, היום הסיפור הגדול מסופר בטלוויזיה, ואם פעם הטלוויזיה נחשבה למדיום נמוך, נחות של בידור, ולא יותר מזה, בעשורים האחרונים בעולם התרבות שואלים האם הטלוויזיה בעצם החליפה את הספרות, ולמעשה עברה לייצר את האפוסים הגדולים של התקופה, עם סדרות כמו, אני זורק כמה שלא מייצגות, סופרנוס, הסמויה, שובר שורות, בית הקלפים, סדרות...
יש אנשים שיגידו ששמת פה זו ליד זו, האופן שבו הנחת את כל השמות האלה, זה ממש חילול הקודש.
כן.
באמת,
ברור.
הסופרנוס, ליד בית הקלפים.
כי זה כמו לדבר על החומוס הכי טוב בישראל, נכון? מיד מתחילות מכות. מה? אתה חושב שהסופרנוס יותר טובה מהסמויה? קודם כל, ברור שהסמויה זה סדרת טלוויזיה הכי טובה שהיא פעם עשתה.
לא.
זה ברור. לא. אין על זה ויכוח.
תראה, העניין הוא, כשאתה מדבר על טלוויזיה, אז אני יודעת שהמשמעות של מה שאמרת עכשיו, זה שזו הסדרה האחרונה שראית, פשוט. שעוד הייתה לך טלוויזיה.
בשתיים או משהו כזה.
ובגלל זה אתה אומר שהיא הכי טובה, כי מאז הפסקת לראות טלוויזיה.
נכון. והספר הכי טוב הוא הוא, לא יודע, החטא ועונשו, כי זה הספר האחרון שקראתי.
נכון.
בסדר. אז תשמעי, אבל הסדרות האלה באמת מספקות איזה תחליף עולם למה שהספרים הציעו פעם. ועדיין מציעים, כן? אבל הסדרות עכשיו גם מציעות את זה. עולם עשיר מאוד ומורכב מאוד, וזה לא רק אני אומר, ואמר את זה גם סלמן רושדי, סופר שאי אפשר להמעיט ביכולת שלו לספר סיפורים, הוא אמר את זה כבר ב-2011. הטלוויזיה היא הספרות החדשה, הוא אמר. באמת לאחרונה הכריזו על עיבוד של הספר המפורסם שלו ילדי חצות לסדרת טלוויזיה שיפיקו דווקא בנטפליקס, שזה כאילו הצד השני, זה כאילו הילד הכי הכי חדש במשחק, זה שירות הסטרימינג הפופולרי שגם מייצר בעצמו הרבה תוכן.
נכון. ב-2014 כתבה בניו יורק טיימס נשאה את הכותרת האם סדרות תור הזהב הן הרומנים החדשים? כלומר, אז רק כדי להראות לך שאנחנו מנהלים דיון טיפה באיחור.
אנחנו נראה אחר כך, אנחנו מנהלים דיון באיחור של עשרות שנים, כבר לא רק של כמה שנים.
נכון. לגבי השאלה האם הטלוויזיה מייתרת את הספרות ולמעשה גוזרת את דינה, אני עונה שלא. הספרות תמשיך ותתקיים, ודווקא עיבודי הספרים לטלוויזיה מוכיחים שהיא זקוקה. היא זקוקה לסופרים והיא זקוקה לספרים, אבל אולי יחסי הגומלין בין הטלוויזיה לספרות משנים את שתיהן.
נכון, וזה באמת קורה בעולם כולו וגם בארץ, אפילו כאן, בכאן, עם הסדרה שטוקהולם. הבנת את המשחק שעשיתי
פה? כן, משהו, משחק מילים פשוט, נפלתי מהכיסא, תן לי לעלות חזרה.
אז הסדרה שטוקהולם היא כמובן מבוססת על הספר של נועה ידלין, ויש עוד דוגמאות לכך בארץ שהזכרנו, את דרור משעני, את נבלות של יורם קניוק שהפך למיני סדרה. ותעשיית הטלוויזיה בישראל אמנם די צעירה בדברים האלה, ובכלל, אבל נגיד בקולנוע גם היו לא מעט עיבודים של ספרות, ובעולם בכלל זה הצפה מוחלטת, מצאתי איזה אתר דירוגים, יש מלא אתרי דירוגים ברשת שעוסקים בזה, פרסמו רשימה ארוכה מאוד של סדרות טלוויזיה שמבוססות על ספרים, באמת כשאתה עומד מול הרשימה הזאת, אתה מבין שזה לא תחרות, אלא באמת איזה סוג של שיתוף פעולה.
כי אין תחרות לספרות, פשוט. זו השורה התחתונה. בין הסדרות שנעשו על בסיס ספרים, משחקי הכס, שמבוססת על סדרת ספרי הפנטזיה האפית, שיר של אש וקרח, של ג'ורג' אר אר מרטין, מעשה שפחה, שמבוססת על ספרה של מרגרט אטווד, כמובן, שרלוק, על פי סיפורי שרלוק הולמס, של ארתור קונן דויל, אלים אמריקאים, שמבוססת על ספריו של ניל גיימן, אמיתי ומהלכים, שמבוססת על קומיקס, נגיד שאפשר להכניס את זה פה פנימה, כי זה כרוך, לא יודע למה.
מה שכרוך.
ויש עוד שלל דוגמאות, כמובן.
אני, דרך אגב, ברשימה הזאת, הופתעתי לגלות שהסדרה Boardwalk Empire, ובעברית היא נקראה אימפריית הפשע, גם היא מבוססת על ספר. אבל זה ספר עיון. זה ספר היסטורי שבדק את ההתפתחות של האימורים בעיר הזאת, ואני לא יודע אם זה, אני לא בטוח אם זה נחשב. זה נחשב...
ברור. גם יש עכשיו, הולכים לעשות סרט מהספר של יובל נוח הררי, איכשהו.
אז זה נחשב גם?
אז כן.
איך יעשו מזה סרט?
לא יודעת.
נמצאו אולי,
ומראה שהם מחפשים תוכן, מחפשים סיפורים. ספר עיון גם מספר סיפור, בוודאי שזה נחשב. אתה יודע, ספר עיון טוב מספר לך סיפור.
זה לא כל כך משנה, כי מאוד אהבתי את הסדרה הזאת, לפחות את העונות הראשונות שלה, אחר כך היא קצת התבחבשה. את אוהבת את זה? את עיבודים של סדרות?
אם זה טוב, אני אוהבת את זה. אין לי שום התנגדות אוטומטית לזה. אם זה עשוי היטב.
תראי לי, קרו כמה דברים שכאילו הרגשתי איתם קצת מוזר. את משחקי הכס, למשל, את הסדרה, ממש לא אהבתי. לא, אני מודה, לא קראתי את הספרים לפני כן, וזה לא גרם לי חשק בכלל לקרוא את הספרים. ישר הבנתי שזה לא בשבילי.
למה? כי זה עלים מדי?
לא, כי פנטזיה זה לא בדיוק, אני לא מתחבר לזה, אני חושב. לעומת זאת, את המתים המהלכים, שאפשר גם כן להגיד, זה פנטזיה, מדע בדיון, לא יודע,
לא
איך בכלל, זה זומבים. באיזה
לא,
קטגוריה?
לא, זומבים אני לא רואה.
לא רואה?
לא.
זה מאוד עלים
זה,
שם?
זה קטגוריה בפני עצמה, זומבים.
זומבים זה, לא, זה לא מדע?
זה ניסיתי, אגב, זה לא שלא ראיתי את זה. את כל מיני סדרות זומבים, זה לא...
לא בשבילך?
אני קטנה מבוגרת מדי בשביל השטויות האלה.
אז אני ראיתי גם כן, שוב, אהבתי את העונות הראשונות ואחר כך איבדתי עניין, אולי זה משהו אצלי בדברים האלה, ואז התחלתי לקרוא את הקומיקס, כי התלהבתי, אבל את הקומיקס אהבתי הרבה פחות מאשר את הסדרה, לפי דעתי עשויה הרבה יותר טוב, ואחרי זה שמעתי שיש לצד הרבה הערכה כמובן לסדרה, איזה גרעין קשה של מעריצי הקומיקס, שמאוד לא אוהבים את העיבוד, ואומרים מה עשיתם לנו וכולי. ובהקשר לזה, את העיבוד הבריטי לשרלוק, שהוא ממש מרשה לעצמו לצאת מהסיפורים ולעשות מזה מה שהוא רוצה, הרי שרלוק של שרלוק חי בימינו, ויש לו טלפון סלולרי וכל הדברים האלה. ומאוד אהבתי את הסדרה הזאת, למרות שהם לגמרי שונים מהספרים, שאני ממש קנאי לספרים המקוריים, אז איכשהו זה יסתדר ביחד, למרות שחשבתי שההבדלים הרבים יסניעו את הסדרה עליי. באופן כללי אני מאוד אוהב שלוקחים ספרים כבסיס לסדרה, זה תמיד מעניין לראות איזה פרשנות יעשו לספר, ואני חושב שאם אתה ניגש לדבר הזה, אתה צריך לקחת בחשבון שאם קראת את הספר ואתה רואה את הסדרה, אתה צופה בשתי יצירות שונות לחלוטין.
בהכרח מדובר בשתי יצירות שונות לחלוטין. אין לגשת אליהם, כאילו זה משהו אחד שקשור לשני, או לחפש את ה...
זאת אומרת שאם מישהו אוהב את הדבר האחד, את הספר או את הסדרה, והוא ניגש לשני ומתאכזב, זה אשמתו. מה ציפית בכלל?
זה לא חייבת להיות אשמתו, יכול להיות שהוא ניגש לסדרה ומתאכזב כי היא ממש סדרה גרועה. אז לא הכל אשמתנו כל הזמן. בוא נדבר רגע. סדרת ספריו של הסופר דור משעני על השוטר אברהם אברהם, עובדה לסדרה תיק נעידר בקשת. דרור משעני עוסק היום בפיתוח רעיונות לסדרות טלוויזיה ובעריכת הסרטים, והסדרה Wisdom of the Crowd שמבוססת על רעיון שלו ושל שירה חדד, הופקה ושודרה ברשת CBS. והייתה ממשיכה גם לרוץ עם ג'רמי פיבן לא היה עושה צרות. נכון? שלום דרור משעני.
אהלן מאיה, אהלן.
אהלן.
כן, לגמרי, אני הייתה ממשיכה לרוץ, אבל ג'רמי פיבן לא התאפק.
הוא לא התאפק, טוב, בסדר. אז פעם הבאה בוא נבחר סטארים שמתאפקים. ספר לנו אבל על הסדרה הזאת, מה הלך שם, איך זה קרה הדבר הזה? אתה בהוליווד, בן אדם.
על Wisdom of the Crowd, כן.
Wisdom of the Crowd, נתחיל בזה, כן. חוכמת ההמונים.
כן. אני ושירה התחלנו לפתח רעיונות לסדרות טלוויזיה עבור קשת בעצם לפני כמה שנים, אחרי שנוצר הקשר הראשוני עם קשת מסביב לתיק נהדר. בעצם אנחנו כותבים מין סוג של מתווה עלילתי ודף דמויות ומין... הסיפור בקווים כלליים, וקשת מנסה לשדך אותו לגופי שידור, מפיקים ויוצרים בעולם.
ומה קורה בסדרה הזאת?
הסדרה היא לא בדיוק מה שאנחנו רצינו שהיא תהיה, או מה שאנחנו כתבנו, כלומר, ברגע שלוקחים את הרעיון, אז כבר אפשר לעשות איתו מה שרוצים. הסדרה, הרעיון הבסיסי שלנו, מאוד אהבנו אותו, אנחנו עדיין מאוד אוהבים אותו, זה היה שכל אחד יכול להיות בלש, זה היה בעצם מין מיליארדר כזה שהבת שלו נרצחה, והמשטרה תפסה את הרוצח, או את מי שטענתה הוא הרוצח, ובית המשפט הרשיע אותו, והוא עדיין בטוח שהרוצח בחוץ, ולכן הוא בעצם ביום שבו בית המשפט העליון מרשיע את האיש הזה שנעצר, מרשיע אותו סופית ברצח, הוא מכנס מסיבת עיתונאים ואומר, זה לא הרוצח של הבת שלי, ואני פותח את החקירה הזאת בכל העולם.
רעיון טוב, דרור, אתה יודע?
כן, יש לך את זה.
לא, בכלל, באמת אפשר לעשות, לפתוח ככה פשעים.
זה רעיון טוב במציאות, את אומרת, לא לספר או לסדרה.
חוכמת ההמונים, ברור. רגע, אבל אני רוצה להבין את הקשר. עכשיו, אתה סופר, אוקיי? אז נגיד שיש לך רעיון נהדר כמו זה, למה אתה בעצם לא כותב ספר, אם זה ככה?
כי מבחינתי זה לא רעיון לספר שאני יכול לך. כלומר, יש אצלי איזה הבדל בין רעיונות שהם רעיונות לספרים שאני יכול לכתוב, לבין רעיונות שאני יודע שאני, הם לא בשבילי, הם לא יעניינו אותי מספיק כחומר לכתיבה לשנה, ואני גם לא יכול לעשות איתם כלום.
זאת אומרת שיש סוג מסוים, יש סוג מסוים של רעיונות שעלו, ואתה תגיד לעצמך, זה לא לסדרה, את זה אני רוצה, זה אני כותב.
לגמרי, ברור. יש לגמרי רעיונות, כלומר, נגיד סתם, סיימתי עכשיו לכתוב ספר, יש את הרעיון הזה, לא הייתי נותן לעולם לאף גוף טלוויזיה לפני הכתיבה, כלומר, אחרי שהספר יצא, אם מישהו יצא, אוקיי, אבל קודם כל היה לי ברור שאני רוצה לכתוב אותו כספר.
כן.
אז כן, זה עובד ככה.
עכשיו, תיק נהדר, שזה סדרת ספרים שלך, אנחנו מכירים אותם, הוא מובד עכשיו לסדרה בקשת, עד כמה אתה מעורב בדבר הזה?
אני מאוד מעורב, אני לא כתבתי את התסריטים.
אבל אתה, למשל, אברהם אברהם, מי ישחק אותו?
מוריס כהן.
אוקיי, ואתה דווקא בעיניים מוצא חן. אבל אמרתי לעצמי, אבל אם לא, אתה יכולת להגיד, להטיל וטו ולהגיד לא, הוא לא ככה אני מדמיין אותו? היית מעורב בבחירה שלו?
הייתי מעורב בבחירה שלו. תראי, כשעוסקים בטלוויזיה, אחד ההבדלים הגדולים בטלוויזיה לספרות זה שכל כך הרבה אנשים מעורבים, אין באמת וטו, כלומר... אולי יש אנשים ספורים שיש להם וטו, אבל בגדול...
תאר לך שהיו רוצים להביא אברהם אברהם, איזה קשת, בכל זאת, פה עניין של רייטינג, והם היו רוצים להביא איזה מישהו בלונדיני בן 25 עם קוביות בבטן, היית צריך להגיד, תקשיבו, זה לא אברהם אברהם.
אז א', הייתי אומר את זה, ויכול להיות שדעתי הייתה נשמעת, אבל אתה מראש צריך למצוא את השותפים שאיכשהו רואים איתך עין בעין, שיש להם איזה, שאתם חולקים את החזון לגבי הסדרה, ואז לא קורים מצבים כאלה.
אבל הנה, למשל סיפרת על Wisdom of the Crowd, שבעצם הם עשו משהו אחר לחלוטין ממה שאתם, הם מהרעיון המקורי.
נכון, כי זה סוג אחר של עבודה. פה אני בעצם נותן או מוכר רעיון, ו... בתוך הרעיון הזה אפשר לעשות מה שאנשים רוצים, ופה זאת הייתה סדרה שהייתי מעורב בה, אני מיוצרי הסדרה, ואני עורך...
אבל זה לא כואב, נגיד, כשאתה כותב ספר, אתה רגיל, אתה יושב לבד, אתה כותב את הספר, אחרי זה נכון, מגיע העורך ואומר, תקשיב, זה דמות שלא בנית מספיק טוב, העלילה הזאת היא לא מספיק מעודקת, בסדר. אבל סך הכל אתה מגיש מוצר יחסית מוגמר, הוא שלך, ופה...
והכל בשליטתך.
הכל בשליטתך, אתה אלוהים של הספר שלך, ופה אתה מגיע עם אותה גחמה להיות אלוהים, ואז הוא אומר לך, לא, 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 אתה לא אלוהים, אתה נמלה.
נכון. תשמע, א', לא יודע, היתרון שלי, או אחד היתרונות שלי פה, זה שאני תרגמתי לפני הרבה שנים טקסט שנקרא מות המחבר של רולן
בארת. שמעתי על טקסט.
אז הבנת שאתה לא אלוהים כבר קודם.
בדיוק, והבנתי את מותו של המחבר באופן עמוק, במובן הזה שאני יודע לשחרר. תראה, העבודה בטלוויזיה, לכן היא קשה לי. זאת אומרת, אני לא... לא כתבתי עדיין תסריטים לסדרות טלוויזיה, וזה הוצא לי לא מעט פעמים, ובינתיים לא אמרתי כן, כי נורא קשה לי לכתוב משהו ושעוד מיליון ידיים מעורבות פה,
כן.
אבל לתת רעיונות ולעבוד עם אנשים באיזה מין סוג של חדר כותבים וסוג של brainstorming משותף, זה משהו אחר.
היו לך דעות קדומות על הטלוויזיה שהתפוגגו עכשיו כשהתחלת לעבוד בטלוויזיה?
כן. אני חושב, בעיניי היום, נגיד, רוב הקופי הטלוויזיה בארץ הם הרבה יותר מקצועיים מהוצאות הספרים. הם מקצועיים כמו שאולי הוצאות הספרים היו פעם.
אוי, זה כואב.
זה כואב נורא.
אני אומר את זה בסרטינות, כלומר, כן. רוב מנהלי הדרמה שאתה עובד מולם, הרי בעצם הפונקציה שלהם זה קצת כמו עורך ראשי בהוצאה, או עורך מקור בהוצאה, והם רובם... אלה שאני יצא לי לעבוד איתם, הם סופר מקצועיים, זה סוג הפידבק שאתה מקבל בעבודה איתם. יש להם כמובן את המגבלות שלהם. אם אתה רוצה לשדר סדרת טלוויזיה בקשת או ברשת, או אפילו בתאגיד בשעה 9 בערב, זה אומר שהם צריכים לשדר תוכנית מסוימת, הם לא יכולים לשדר כל דבר.
כן.
ובצד שני, הם באמת מבינים את העבודה שלהם. אלה שאני יצא לי לעבוד איתם, ובתחום הספרות זה לא תמיד ככה.
נכון.
תגיד, זאת הסיבה שככה סופרים מתחילים לפזול לדבר הזה? המקצועיות? המקום הזה שבו זה מתפתח לכיוונים אחרים? הכסף אולי שיש יותר בטלוויזיה מאשר בעולם הספרות?
אני חושב שגם הכסף, אבל באיזשהו אופן גם הקהל, תראה, לי קרה משהו נורא מוזר, כשאני מתחיל לחשוב שאולי זה באשמתי, כלומר... אני, אתם יודעים, כתבתי, הייתי אמור לכתוב בכלל דוקטורט, הייתי אמור להיות בזה מין מסלול אקדמי, לכתוב דוקטורט על הסיפור הבלשי, ואז אמרתי, מי קורא דוקטורטים? אני אעבור לכתוב ספרות.
לא, יכולת להוציא אותו ברסלינג.
לא, כן, אני אעבור לכתוב ספרות, ואז יקראו אותי. ואז אני עברתי לספרות, ועכשיו כאילו, כבר אף אחד לא קורא ספרים, וכולם עוברים לטלוויזיה.
שלא תערוג לנו את הטלוויזיה.
אתה במרדף אחרי הצופים, קוראים, הקהל בעצם.
אני חושב שיש משהו בזה, כלומר, זה מעבר לכסף, זה הדבר הזה שכן אתה רוצה שהסיפור שאתה כותב, או הסיפור שעלה לך בתור רעיון, אתה מרגיש שהוא יכול לעניין הרבה אנשים, ואתה רוצה שהוא, אתה לא רוצה שיקראו אותו רק 2,000 איש, אתה רוצה להגיע איתו ליותר אנשים.
אתה חושב שהספרות בסכנה, אם ככה?
לא כל כך, היא אולי בסכנה כמוצר מסחרי, כלומר, מה זה בסכנה? היא אולי מוצר מסחרי... שהערך הכלכלי שלו קצת יורד, במובן הזה ש... שוב, אם אני מתלבט היום להקים הוצאת ספרים, אז אולי לא הדבר הנכון לעשות. Mm-hmm. ומצד שני, אני יכול להגיד לך באופן אישי שאני כקורא, דווקא מאז שאני מעורב יותר בכתיבה לטלוויזיה ובנייני טלוויזיה, קריאת הספרות נעשתה לי יותר ויותר יקרה. השעות שבהן אני קורא, שעות מענגות פי 1,000 מהשעות שבהן אני צופה בטלוויזיה, וכאילו העונג של הספרות לא ידלדל בכלל, אצלי לפחות.
כן.
זה לא יודע אם היא בסכנה, שוב, אני חושב...
יכול להיות שהיא לא בסכנה, אלא שהיא יותר, הספרות תשתנה בגלל הטלוויזיה? יכול להיות, נגיד, אתה כסופר, אתה מרגיש שהשתנית בגלל החוויות בטלוויזיה?
שאלה מצוינת. תראו, יש עכשיו בטלוויזיה מין דבר כזה שמבינים, בעיקר בטלוויזיה מסחרית, כלומר, בערוצים. הרי רובנו כבר לא רואים טלוויזיה בערוצים, אבל נגיד שיש עדיין ערוצים.
כן.
אז הם מבינים שהדרך לתפוס את הצופה היא לא רק בפרק הראשון, אלא בעשר דקות הראשונות של הפרק הראשון. כלומר, אם אתה לא תופס את הצופה בעשר הדקות הראשונות של הפרק הראשון, אתה בבעיה. עכשיו, אני שואל את עצמי איך זה ישפיע על הספרות בכלל, על הספרות שלי, כלומר, ההבנה שאתה צריך לעניין מהעמוד הראשון. כלומר, אתן לכם דוגמה, אני עושה סדנה כתיבה באוניברסיטת תל אביב, והשנה ביקשתי מהתלמידים שננסה לבנות סיפור ששומעים את המנוע העלילתי שלו מהמשפט הראשון. כלומר, במשפט הראשון אתה כבר יודע מה המנוע הסיפורי. עכשיו, באיזשהו שלב, חלק מהתלמידים אמרו לי, אבל למה? למה? כאילו, אני רוצה שהמנוע של הסיפור יתחיל לעבוד בעמוד 4. אני רוצה להתחיל בהילוך ראשון. עכשיו, בסדר, א' זה אפשרי, אני לא אומר שלא, אבל יכול להיות שיהיה לך יותר קשה לתפוס ככה את הקורא, ואולי שווה לנסות ללמוד גם לעבוד ככה.
דרור משעני. סופר ואיש טלוויזיה, הסדרה תיק נהדר, תעלה מתי בקשת?
לא יודע, בחורף.
נצפה ונחכה לזה. תודה רבה, דרור.
תודה רבה.
תודה, מאיה, תודה, יובל.
להתראות.
אז נגיד שלום לדוקטור איתי חרלאפ, שהוא חוקר טלוויזיה, הוא מרצה במכללה האקדמית ספיר, ומרצה גם על המעברים האלה מספרות לטלוויזיה. שלום איתי חרלאפ.
שלום, שלום.
אז תספר לנו בעצם על יחסי הגומלין האלה. אנחנו מדברים במונחים של יחסי גומלין, כי אנחנו מנסים לא להגיד שהטלוויזיה הורגת את הספרות, אבל האם
יש... הורגת את הספרות? הוא לא יכול להתאפק.
לא יכול להתאפק, אני מדבר בקלישאות, זה הכוח שלי.
בוא נתחיל ביחסים בהתחלה, הטלוויזיה נחשבה לא אמנות, אז בשביל לחשב אמנות כמו הקולנוע, היא פשוט לקחה ספרות ועשתה לזה אדפטציות.
אז זה בכלל ההתחלה, אנחנו חושבים שאנחנו באיזשהו תהליך, אבל בעצם משם זה התחיל.
לא, יש בארצות הברית נשכה דור הזהב אמריקאי של הטלוויזיה שנות ה-50, למעשה לקחו מחזות וספרות, אז צילמו אותם וחשבו שזו טלוויזיה טובה, כי מצלמים, לא יודע, את המלט או את חטא ועונשו, אבל למעשה זו הייתה טלוויזיה די רעה.
כן.
פשוט צילמו יצירות אמנות מאמנות אחרת. לקולנוע קרה משהו מאוד דומה ברגע שהם המציאו את הכל. פשוט התחילו לצלם תיאטרון, כי חשבו שקולנוע זה לא אמנות.
אז הם רצו בעצם, העניין הזה של ספרות בטלוויזיה, זה בגלל שרצו חותם איכות.
כן, לחלוטין, גם בישראל דרך אגב. כן. ערוץ אחד, או מה שקרה טלוויזיה ישראלית, עשו בעיקר, כמעט לא היו סדרות, גם הסדרה הכי מפורסמת, חדבר ושלומק, זה על הספר חדבר ואני. ויותר מ-70% מהדרמות הבודדות שעשו, היו עוד אדפטציה לאגנון ביאליק, ברנר או למחזות. זאת אומרת, זה היה מבחינתם טלוויזיה.
אבל בכל זאת, מן הסתם משהו מהותי...
ועכשיו הטלוויזיה הפכה להיות הדבר עצמו. והספרות אולי רוצה לרוץ אחריה.
אני לא יודע אם זה הדבר עצמו, טלוויזיה היא אומנות.
אוקיי.
ממתי בדיוק אומנות, אם זה משנות ה-80 שעשו את פיוזיק חולי המדהים, או שנות ה-90 שעשו את טווין פיקס, או שנות ה-2000 שעשו את סופרנוס, אני לא יודע לשים את האצבע. אבל היום עדיין יש נטייה לאנשים להגיד, נגיד על הסמויה, וואו, זה כמו רומן,
נכון.
וואו, זה כמו סרט, אבל עוד פעם, זה אנשים שפשוט לא מוכנים לקלוט שטלוויזיה היום היא אומנות בפני עצמה, וטלוויזיה טובה יכולה לקחת ספר טוב ולעשות טלוויזיה מצוינת, כמו סיפורה של שפחה, ויכולה לקחת ספר טוב ולעשות טלוויזיה רעה. זה לא, זאת אומרת, המקור כבר פחות רלוונטי לאיכות של הטלוויזיה. בדיוק כמו שסרט טוב צריך להיות סרט טוב, לא קשור מה, אם הוא מבוסס על ספר טוב או לא.
אבל יש איזה מין טענה כזאת שאם היום אתה רוצה לספר סיפור בצורה שתתאים לאתוס של בן זמננו, אתה צריך לבחור בטלוויזיה ולאו דווקא בספרות.
אני לא יודע, זאת אומרת, אם דוסיאבסקי היה כותב היום, אני היה כותב ספר או תוכנית או סדרת טלוויזיה, אני לא יודע. אם...
דוסטויבסקי בטח היה כותב סדרת טלוויזיה, אבל...
לא, סדרת רשת.
מה זה?
סדרת רשת.
אבל טולסטוי עדיין היה כותב ספר, הוא היה קצת יותר שמרן.
זה כבר דיקויות שאני פחות צריך להיכנס אליהן, אבל כל תקופה, יש לה את האומנות שלך, אני חושב שאנחנו בתקופה של אומנות הטלוויזיה. בטוח בעיניי לפחות.
אבל אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשאול משהו. יש עכשיו המון המון עיבודים של ספרים לטלוויזיה.
נכון.
אני, כמי שבא כאן לייצג את הספרות המסכנה ומללה, רוצה לשאול אותך, האם אין זה אומר שבעצם עדיין אנשי הטלוויזיה ומספרי הסיפורים בטלוויזיה זקוקים לספרות, זקוקים לסיפורים שסופרים יודעים לספר, זקוקים לדבר הזה, אחרת הם לא היו מאבדים, הם לא היו צריכים את הספרות, הם היו כותבים סיפורים של עצמם.
האמת היא שיש לי תחושה שכרגע הספרות צריכה יותר את הטלוויזיה מאשר ההפך. אני חושב שכל מיני ספרים כמו משחקי הכס, סיפורה של שפחה, פתאום אנשים התחילו לקרוא אותם בעקבות הסדרות.
אוקיי.
אז אם כבר יש פה היפוך, לא, אנחנו לא, אנחנו, אני לא עושה טלוויזיה, אני חוקר טלוויזיה. אנשי הטלוויזיה לא צריכים את הספרות בשביל לספר סיפור טוב. עדיין בעיניי יצירת הטלוויזיה הטובה של כל הזמנים הסופרנוס לא נשענת על שום סיפור, והיא גם לא דומה לסנדק, כמו שחלק ניסו להשוות. היא מצטטת, אבל היא לא צריכה את הסנדק, והיא לא צריכה את יומני המאפיה.
אז אתה בעצם, כן, נחזור לקלישה של יובל מההתחלה, אתה בעצם כן, הדברים שאתה אומר פה מרמזים על כך שהטלוויזיה תחסל את הספרות, כי הם מספרי הסיפורים.
למה תחסל ולא תהיה ליד? למה, לא יודע, התיאטרון חיסל את הספרות, אתם מצחקים על הספרות כמשהו נורא נורא טוב, על הטלוויזיה כמשהו מאוד רע, ולכן זה פעמים שהיא... לא, הטלוויזיה כיום היא האומנות, האם הקולנוע חיסל את התיאטרון?
לא, העניין הוא שיכול להיות שהעובדה שקהל לא בא אל הספרות, כי הוא מעדיף לראות טלוויזיה, כי היא טובה, וכי זה יותר נעים וקל, ואין מה לעשות, סופרנו, זה מסכימה איתך.
אני לא יודעת, ראית העונה השנייה של סיפורה ושפחה, זה לא נעים וקל.
לא, לא ראיתי את העונה השנייה. זה לא טוב?
זה מעולה, אבל זה לא נעים וקל.
אוקיי.
בא לך למות.
לא, בא לך למות גם בראשונה, אבל עדיין זה דבר טוב. אתה רוצה לראות את זה. אתה רוצה להמשיך ולצפות בזה. זה יותר קל מלראות, זה יותר קל מלקרוא ספר, יש האומרים.
איזה ספר? של רם אורן, של... לא, אני שואל ברצינות.
לא, דוסטויבסקי.
איזה אומנות שעומד בפני עצמה והיא טובה אובייקטיבית.
לא, זה לא נכון. אני מסכימה איתך שזה לא ככה.
יש יצירות טלוויזיה טובות שדורשות קוגניטיה, דורשות מחשבה יותר עמוקה. נכון שאתה יכול לראות אותם ולהבין, לא להבין את רוב הרבדי, כמו שרוב מי שקורא את החטא ועונשו כנראה לא מבין את רוב הרבדי, ואתה יכול לשקוע לתוך זה וללמוד את זה ולקרוא את זה ולשקוע ליותר רבדים. התפיסה הזאת של הספרות העמוקה והטלוויזיה הרדודה...
אבל יש תפיסה מיושנת,
אבל יש לזה עוד צד, יש את הצד של הכותבים ולא של הצופים. היום בן אדם שיש לו סיפור טוב לספר, עשוי להגיד, למה שאני בכלל אכתוב ספר? אני אכתוב טלוויזיה, אני אפנה ליותר קהל, האפשרויות יותר גדולות, יש יותר כסף.
תלוי מה הוא רוצים לעשות. זאת אומרת, מצד שני, אם קודם מוזכרו סדרות רשת, היום הרבה יותר קל, עם כל מיני שומרי ושומרות סף לא מאפשרים לי לחדור, אז במקום להוציא, ללכת להוצאה פרטית של ספרות ולשלם הרבה כסף, אני מעלה סדרת רשת ועוד פעם ועוד פעם, ואז אני יכול לעשות את המשיח ולהיות אחר כך בערוץ 2 או לא. או לייצר את ברוד סיטי בסדרת רשת ולעשות את זה סדרה בטלוויזיה. אופה, זה לא שאני מעלל ואומר שטלוויזיה זה הדבר הכי נפלא שיש, אבל אני גם לא מקבל את החלוקות האלה של להרוג ולחסל ו...
רגע, אבל אתה יודע, בתקשורת אנחנו צריכים כותרת. אז מה הכותרת? אני לא מבינה. אם זה לא להרוג ולא לחסל, תביא כותרת.
כן, כמו השיר של ג'ייסס, לא, מה זה, הווידאו הרג את...
בדיוק, את כוכב הרדיו.
תגיד, יש לי שאלה, שאומנם לא כל כך קשורה לספרות, אבל בכל זאת. יש עכשיו... כל מיני גופי תוכן שמייצרים טלוויזיה. פעם היינו רגילים לרשתות, אחרי זה פתאום הגיעו הכבלים ששינו את חוקי המשחק, והיום בכלל מדובר על שירותי סטרימינג, חברות סלולרי כמו שהזכרת, כולם עושים טלוויזיה. אתה רואה הבדל מבחינת הדרך שבה סוגי הטלוויזיה האלה מספרים את הסיפורים שלהם?
פחות הבדל איך הם מספרים, יותר הבדל איך אני קורא אותם.
מה זאת אומרת? בקטע של איך אתה צופה?
כן, הבינג' וואצ'ינג שחדר מאוד חזק לחוויית הצפייה. אופה, מונח מאוד בעייתי, כי מונח מאוד שלילי בינג'. אנחנו פחות קבלנו את האפקט השלילי, כי הוא מילה אמריקאית של לבלוס בלי הכרה. אבל אף אחד לא אומר בינג' רידינג.
נכון.
אני יושב ופתאום צופה בעשרה פרקים של סדרת איכות, אז אני לא יודע כמה זה רע. אבל התפיסה היא שהיום, התפיסה בגדול, שהצופה והצופה הם יותר אקטיביים, הם בוחרים מה לראות, מתי, הם נגישים לספרייה, יש להם ספרייה. הספרייה הזאת נמצאת בתוך הממיר שלהם או בתוך האינטרנט שלהם. הם בוחרים את הסדרה שהם רוצים, בוחרים אם הם קוראים בבת אחת את כל השבע עונות, רואים עונה, או מחכים, אתם יודעים, פעם דיקנס פרסם את הסיפורים שלו שבוע אחרי שבוע, האם הם מחכו עד שהסיפור יהיה גמור ורק אז יקראו אותו, או שכל שבוע יחכו במתח לשבוע הבא. הבחירה פה הרבה יותר גבוהה, אבל מבחינת, אני מכיר טענות שאחר עושים סדרות יותר לבינג', אני לא יודעת כמה זה נכון. נגיד, משחקי הכסף סדרת אנשים מאוד אוהבים לעשות בינג', אבל היא עולה פעם בשבוע.
יש כאלה שמחכים פשוט שתצטבר, ואז... אוקיי, נכון. יש כבר את חוסר הסבלנות הזה אצלנו.
אז הם יכולים פשוט לקרוא ספרים, כי הספר כולו כבר מוכן.
אני יכולה להגיד שלי, כצופה בטלוויזיה, יש את העניין הזה של סליחה, אתם לא תגידו לי עכשיו לראות פרק אחד ולחכות שבוע. איזה מן חוצפה זאת, אני אראה כמה פרקים שאני רוצה.
נכון, ואז אני לא יכול להיכנס לפייסבוק, אני מפחד שיעשו לי ספוילר.
זה נכון, זה נכון.
איי, עולם חדש של סיכונים שלא ניכנס אליהם כרגע. דוקטור איתי חרלפ, חוקר טלוויזיה, מרצה במכללה האקדמית ספיר. תודה רבה לך.
תודה איתי. להתראות. אנחנו עוסקים היום בקשר שבין הספרות לטלוויזיה, בעידן שבו מזהירים אותנו שנטפליקס רצחה את הטלוויזיה מצד אחד, אבל כל הענקיות הטלוויזיה משתמשות בחומרים ספרותיים כדי לשאוב השראה לסדרות הדרמה שלהן, או כך אנחנו רוצים לחשוב, יובל. שלום לאסתי נמדר, מנהלת הדרמה של ארץ ההפקות, שהפיקה את שטוקהולם, סדרה שמשודרת כעת אצלנו בכאן 11. שלום לך.
שלום, נעים מאוד.
נעים מאוד. את גם עורכת התסריט של הסדרה הזאת שכתבה נועה ידלין, מרצה לתסריטאות, שבין היתר מלמדת איך עושים עיבוד לתסריט מסדרת טלוויזיה. אז בואי נתחיל באמת משטוקהולם. למה בחרתם בספר הזה דווקא?
אני חושבת שהבחירה בספר שטוקהולם הגיעה קודם כל בגלל הסיפור שלו. הסיפור שלו הוא סיפור מאוד ברור. יש בו נימה שהיא גם קומית וגם דרמטית, יש בו משהו אנושי רחב, ואם זאת איזו שובבות גדולה, והוא כמובן קשור גם, זאת אומרת, זה לא רק עצם העלילה הצרה, שזה ארבעה חברים שמסירים את גופת חברם כדי לאפשר לו לזכות בנובל לאחר מותו. זה לא רק בגלל זה, אלא זה גם בגלל האופן הנפלא, אם יורשה לי, שבו הספר כתוב, חינניות הגדולה של הדמויות, של הכתיבה, ההסתכלות המאוד לא מלאכותית, זאת אומרת, מאוד, איך נקרא לזה, כנה ולא מתיימרת בחיים עצמם ובמוות עצמו.
באיזה קשיים, באילו קשיים נתקלתם במעבר? הרי צריך לעשות המון שינויים, אולי לא, תספרי לי את, אבל צריך לשנות דברים שלא עובדים טוב בטלוויזיה וכן עובדים בספרות.
תראו, יש מכתש עמוק שפעור בין הספרות לבין הטלוויזיה, והוא כל עניין התודעה. זאת אומרת, ספרות נשענת הרבה מאוד על ענייני תודעה, מה עובר במוחו, בליבו ובקנו של הגיבור שמדבר. יש מספר כל יודע, יש מספר לא כל יודע, יש כל מיני סוגים שמספרים, שכולם מספרים עניינים של תודעה ורגשות של הגיבורים והגיבורות. כל החיים הפנימיים שלהם למעשה. כל הדבר הזה לא קיים בקולנוע ובטלוויזיה. הקולנוע ובטלוויזיה הם נכים.
נכים רגשית.
שלי, נכים רגשית, כן. יש לנו נכות גדולה. המורה שלי, המפואר, פרופסור אברהם לפנר, היה הסופר גם, שלימד אותי אדפטציה, היה קורא לזה מדיום בביוריסטי. זאת אומרת, הספרות והקולנוע מדברים אך ורק בפעולות. מה שקורה על המסך, מה שאפשר לראות, מה שאנשים עושים ואומרים, זה הדבר היחיד שרואים בטלוויזיה. עכשיו, זה שונה באופן מהותי מספרות, וכשיש יצירה ספרותית שבה הסיפורת מתארת לנו מה קורה בליבו ובנפשו של הגיבור, יש איזה סוג של, נקרא לזה פחת של 90%, כשאנחנו מעבירים את זה למסך, ולמסך יושב אדם ואוכל ארוחת צהריים.
כלומר, שאת תבחרי, כשאת קוראת ספר, את בעצם, אם יש בו הרבה פעולות ופחות המחשבות של הגיבור, זה ספר שהוא מבחינתך אופציה ליותר סביר להניח שאת תחשבי עליו.
אני לא הייתי מתחילת לזה באופן מתמטי. זאת אומרת, לא הייתי אומרת שספר שיש בו יותר פעולות והתרחשויות הוא בהכרח הספר הנכון יותר לעיבוד. אני כן חושבת שיש כאן איזה עניין של בפועל, כשנכנסים לפרקטיקה, של איך אנחנו הופכים ספר לספרית, אז אחד הדברים השונים שצריך לקחת בחשבון זה שאם הספר נבנה הרבה מאוד על חיי הנפש של הדמויות, צריך למצוא את הדרך לתרגם את זה למדיום החדש. אני חושבת שחלק מהעבודה בסטוקהולם, וירגיש בזה מי שיקרא את הספר לעומת סרטי הטלוויזיה, היה להוסיף פעולות לגיבורים. זאת אומרת, הרבה מאוד מהדברים בסטוקהולם הספר קורים בזמן שארבעתם יושבים ומדברים בבית של המנוח.
כן.
ומעלים זיכרונות ואת כל מה שקרה להם כל חייהם, וכל אחת מהדמויות חושבת בליבה מחשבות רבות על החברים. עכשיו, ברגע שאנחנו בתסריט, אין את זה. אין את זה, אי אפשר לשבת ארבעה פרקים ורק לדבר בתוך בית. ואז הייתה, נעשתה חשיבה משותפת במובן, יחד עם נוח, של איך אנחנו בעצם עושים את זה למשהו שיש בו יותר פעולות, יותר התרחשויות, התרחשויות מה שנקרא קולנועיות, שקורות על המסך. וגם יותר קונפליקט. קונפליקט זה משהו שבטלוויזיה דרוש לנו מאוד כדי לקיים את הסצנות.
כן.
תגידי, כשאת קוראת ספר, ככה את קוראת אותו? את אומרת, כאילו, את יושבת וקוראת, ואת אומרת, את זה אני אעביר ככה, זה יעבוד, זה לא יעבוד, זה צריך למחוק בכלל.
אז ככה, אם אני קוראת ספר, כשהמטרה שלי בקריאת הספר היא למצוא בתוכו טלוויזיה או קולנוע, זאת אומרת, לראות מה הפוטנציאל העיבודי שלו, התשובה היא כן. התשובה היא, אני מחפשת בספר את ההתרחשויות העלייתיות שאני יכולה לגזור מתחום. בנוסף לזה, אבל יש עוד דבר שאני אקח בחשבון, וזה, בוא נקרא לזה, האפקט של היצירה המקורית. האפקט של היצירה המקורית, זאת אומרת, הטון שלה, הסגנון שלה, סוג התחושות שהיא אמורה לעורר בקורא שלה. הרבה פעמים זה נובע מדברים שהם בכלל לא העלילה. נובע מהאופן שבו דמויות מסורטטות באופן מיוחד, או יוצא דופן, זאת אומרת, באופן זכיר במיוחד, או אהיב במיוחד, איך בדיוק להגדיר את זה.
אבל זה תחת...
דמויות שהן ייחודיות בספרות. אז זה משהו שכן יכול לגרום לי להגיד, אוקיי, היצירה הזאת למשל, בעלילה היא לא מאוד עשירה, אבל יש בה דמויות ייחודיות, יוצאות דופן, מרגשות. בואו ננסה לחשוב על סיפור בשבילהן.
ומותר לכם בעצם לעשות הכל. את יכולה לקחת גרגר קטן מספר, להעיף את כל השאר, לשנות אותו, ובעצם להפוך, לעשות את זה למשהו אחר לגמרי.
ובמובן הזה, במובן הזה זה גם היה סיכון לקחת את נועה ידלין, כי זה ספר שלה. אז ייתכן שהיא מאוהבת בסיפור של עצמה. אגב, אני חייבת להגיד, אמרתי כבר בתוכנית הזאת לפני כמה ימים, סדרה פנטסטית. אז אוקיי, אבל יש סיכון בלקחת את הסופרת שתכתוב את התסריט.
טוב, אתם שאלתם כאן על שתי סוגיות, אחת יותר טעונה מהשנייה, אני אענה על זה, בסדר?
בבקשה.
אתם משפיעים על כל הנקודות, מה שנקרא. קודם כל, אני חושבת שברוב האדפטציות לא עובדים עם היצר המקורי, ויש לזה סיבה.
כן.
היצר המקורי הוא קודם כל בדרך כלל אדם שבא מהמדיום שלו, ושולט במדיום שלו, ובקי במדיום שלו, ולכן גם אדם שקשור מאוד ליצירה המקורית. כשאנחנו באים לעשות עיבוד, היצירה המקורית הרבה פעמים משמשת רק כסוג של קרש קפיצה אל יצירה חדשה. היצירה המקומית, כבודה במקומה מונח, היא קיימת במדיום שלה. ברור שצריך לשמר איזשהו סוג של קשר עבור הצופים והקוראים שרוצים לראות שיש חיבור. אבל כן, כמו שאמרתם, יש חירויות די גדולות שלפעמים היוצרים החדשים של היצירה החדשה לוקחים לעצמם כדי לעשות את ההמרה למדיום החדש. זאת אומרת, כדי להביא דברים חדשים, לפעמים זה כדי להתאים את זה למדיום, ולפעמים זה סתם כי הם לא עושים את זה כל כך טוב.
כן.
זאת אומרת, זה גם אפשרות.
ושני מקצועות שונים.
אני לא חושבת ששינוי התוכן המקורי הוא אני אגיד את זה ככה, אני חושבת שבמובן מסוים כולם היו רוצים לשמר את היצירה המקורית, אבל כשדבר עובר ממדיום למדיום, אז הוא משתנה, בהכרח הוא משתנה כדי להתאים למדיום החדש. ולפעמים הוא גם משתנה כי יש לו יוצר חדש שרוצה להביא את הדברים שלו בתוך זה, וזה בסדר גמור. מאוד בשונה מספרות, טלוויזיה וקולנוע הם אמנויות קבוצתיות. זאת אומרת, האשליה הזאת שיש להם יוצר אחד, הבמאי, או יש כל מיני מיתוסים שקשורים באיך עושים קולנוע וטלוויזיה, סליחה, אבל יש את הגמורה. זאת אומרת, טלוויזיה וקולנוע עושים קבוצה מאוד גדולה של אנשים, לכולם יש מה להגיד, כולם רוצים להתבטא, כולם הם חלק מזה, ולכן זה לא רק אדם אחד. בספרות זה מאוד אדם אחד, ואולי אדם אחד ואורחו או העורכת שלו.
כן.
תגידי, בהמשך לדברים שאמרת, מעניין אותי נורא, האם יכול להיות ספר ממש ממש מחורבן, שתגידי, הוא יכול להיות סדרה מצוינת?
חד משמעית.
כן?
בטח.
יש לך דוגמאות?
למה, אתה רוצה? אתה נשמע נורא
נלהב. אני נורא נלהב, כי זה אומר שאני יכול לכתוב ספר מחורבן, אבל עדיין הוא יהיה סדרה מצוינת.
ויכולים להיות ספרים נפלאים, 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 שהעיבוד שלהם מחורבן נורא. ויכול להיות גם מצב שלישי, שהוא בכלל מעניין, וזה המצב של... יש המון... שייקספיר זה הדוגמה, אני חושבת, הכי פרחית לדבר הזה. כי יש שייקספיר, אתה יודע, אפשר לקחת את אוטלו, את המלט, ולראות עשרות עיבודים שונים בטלוויזיה, בקולנוע, בתיאטרון, פה ושם, ויש ביניהם איומים ויש ביניהם טובים.
זה נכון.
שזה רק איזה דרך, נכון. כלומר, לבחון את העניין הזה של מה בעצם ביצירה המקורית. אני אסתכן ואומר שבכל העיבודים טובים ורעים, התמצית העלילה השקספירית היא עדיין טובה. כי התמצית העלילה שלו, הוא טוב בעלילות.
אנחנו צריכים לסיים
ש... הוא טוב בעלילות.
רגע, לא, אני רוצה להגיד...
שקספיר טוב בעלילות.
אני רוצה להגיד משהו, אתם שאלתם על נועה ידלין, ואני רוצה להגיד משהו על הגברת נועה ידלין.
בבקשה בקצרה.
הגברת נועה ידלין זה דבר שהוא סוג של נס. כי כשאני פגשתי אותה, היא לא יודעה לכתוב תסריטאות. ולאורך הדרך היא נהייתה אחת התסריטאיות הכי טובות שאני, זה קרה נורא מהר, הכי טובות שאני מכירה. זה לא סוג של מעבר שאנשים עושים בקלות, ולכן המקרה הזה הוא מאוד יותר דופן. אתם שאלתם איך זה שהתסריטאי, סליחה, הסופרת היא גם תסריטאית, התשובה היא נועה ידלין.
במקרה ייחודי.
התשובה היא ספציפית אצל האישה הזאת, שהצליחה לעשות את המעבר המדיומלי באופן מעורר השתאות. זה לא משהו קל, זה לא משהו שהרבה אנשים צולחים. המסע ומתן בין ידלין הסופרת לידלין התסריטאית, הוא התנהל כל הזמן, מה אני משמרת, מה אני לא משמרת, ואני חושבת שחלק מהיכולת שלה לזרוק דברים ולא לחשוב על זה פעמיים, או לחליפין להחליף אותם דברים חדשים, היא מה שמאפשר לדבר הזה לחיות בשני המדיומים.
אסתי נמדר, המון תודה, מנהלת הדרמה של ארץ ההפקות, עורכת התסריט של הסדרה שטוקהולם, מרצה לתסריטאות, תודה שדיברת איתנו, ולהתראות.
ומאזינה הדוקה של התוכנית.
או, תודה. להתראות. טוב, וזמננו לסיים להיום. נזכיר לכם להוריד את האפליקציה כאן עוד עם כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים. נודה לשיר אייזק, אריאל בן דוב ותמיר צוברי. להתראות?
להתראות.